ליקוטי שיחות, חלק י"א, פרשת משפטים, שיחה ב'. על הפסוק עם כסף תלווה וגומר, מעתיק רש"י בפירושו את התיבות עם כסף תלווה את עמי, ומפרש רבי ישמעאל אומר, כל אם ואם שבתורה רשות חוץ משלושה, וזה אחד מהן. דהיינו, אם כסף תלווה את עמי זה לא רשות, אם תרצה תלווה, אלא זה חובה כמו בעוד שני מקומות. כפי שהרב מסביר כעת, כוונתו של רש"י בפשטות לבאר על גבילות חסדים ממצווה וחובה, ולמה נאמר כאן אם כסף תלווה, דמשמע שהוא דבר התלוי ברצונו של האדם. כן, לכאורה גמילות חסדים זה חובה האדם, זה לא דבר שהוא תלוי ברצונו. ולזה מפרש רש"י שתיבת אם בכתוב זה אין פירושה רשות כמו בשאר המקומות, אלא שבהתאם לתוכן המדובר כאן הוא עניין של חובה. כאן היות ומדובר על הלוואה לעני, שאנחנו יודעים שזה עניין של חובה, לכן כאן חייבים לומר שפירוש המילה אם זה לא רשות, אלא חובה. ומצד הדוחק לפרש מובנה של תיבה זו באופן היוצא מן הכלל, לכן ממשיך רש"י לומר שמצא לו חבר, כי בג' מקומות בתורה אם פירושה חובה, והם נוסף על פסוק זה, ואם מזבח אבנים וגומר, ואם תקריב מנחת ביקורים וגומר. היות וזה לא הפירוש הרגיל של המילה אם, אומר רש"י ישנם עוד שני מקומות שמצינו שהמילה אם היא חובה, ואם מזבח אבנים תעשה לי שזה חובה לבנות מזבח אבנים, ואם תקריב מנחת ביקורים שזה מנחת העומר שחובה להקריב אותה בכל שנה. שואל על כך הרבה כמה שאלות, וצריך להבין. א', הרי בעוד כמה מקומות בתורה נאמר על לשון אם, ואי אפשר לפרשה רשות. ובכל זאת לא פירש רש"י שם שאינה רשות אלא חובה. יש כמה מקומות בתורה שהמילה אם לא מופיע בתור רשות אם תרצה, אלא בתור חובה, ורש"י לא פירש שום דבר. לדוגמה, אם תטיב סט וגומר, והכוונה היא ודאי כי חובה על קין להטיב את מעשיו. הקדוש ברוך הוא אומר לקין, אם תטיב סט, בוודאי שזה לא עניין שהוא תלוי ברצונו. ואתה אם שמוע תשמעו בקולי וגומר, אם בחוקותיי תלכו וגומר. ולמה דווקא פרשתנו, בסוף פרשת יתרו, הוכרח רש"י לפרש שאם זה אינו רשות אלא חובה. אם כן, הנה עוד מקומות כמו אם בחוקותיי תלכו, אם שמוע תשמעו שזה בוודאי חובה. ואף על פי כן, רש"י שמה לא מפרש, רק אצלנו בפרשת יתרו. ב', שאלה שנייה. רש"י מעתיק הדיוק שכל אם ואם שבתורה רשות חוץ משלושה. והרי רש"י בעצמו פירש באופן זה בחמישה מקומות בתורה. נוסף על שלושת המקומות הנ"ל נזכרים במאמר רבי ישמעאל, פירש כן במה שנאמר, אם כופר יושת עליו, אם זה אינו תלוי, והרי הוא כמו אם כסף תלווה. לשון אשר, זה משפטו שישיתו עליו בית דין כופר. וכן על הפסוק, ואם תקריב מנחת ביקורים וגומר, פירש רש"י, הרי אם משמש בלשון כי, שהרי אין זה רשות וכולו, וכן ואם יהיה היובל וגומר. אז הנה עוד שני מקומות, כלומר בסך הכל יש לנו כבר חמישה מקומות, שאם זה לשון חובה ולא לשון רשות, יש לנו עוד שני מקומות נוספים על שלושת המקומות האלה, אם כופר יושת עליו שנאמר לגבי שור שהרג אדם, אומר רש"י, זה חובה על בית דין להשית עליו כופר, וגם ואם יהיה היובל, שנאמר לגבי נחלות, אז אם יהיה היובל, אז זה יהיה הסדר של חזרת הקרקעות וכיוצא בזה. בכל אופן מדובר על דבר שהוא חובה. אז למה רש"י אומר כאן שזה רק שלושה מקומות? הרי הנה יש לנו כבר חמישה מקומות. ג' שאלה שלישית, פירושו של רש"י שייך רק לתיבות עם כסף תלווה, שבה כתוב, למה מעתיק גם את עמי? כפי שאנחנו יודעים, רש"י מקפיד להעתיק רק את התיבות של הפסוק הנוגעות ישירות לפירושו, וכאן היה מספיק להעתיק עם כסף תלווה, למה רש"י מעתיק גם את המילים את עמי? ד', ידוע הכלל כמדובר כמה פעמים שברובה דרובה אין רש"י מזכיר את שמו של התנא או המורה שהוא בעל הפירוש שמביא, ובאים היפך מנהגו בכמה מקומות מביא דבר בשם אומרו, על כוכך צריך לומר שגם זה שייך להבנת פירוש המקרא. צריך להבין בנידון דידן מה מלמדנו זה שרבי ישמעאל פירש כנל. בדרך כלל רש"י לא מביא את שם בעל המאמר, אם הוא מביא זה בא להוסיף איזשהו ביור בפירושו, אז מה מוסיף כאן העובדה שבעל המאמר הוא רבי ישמעאל. אם כן, יש לנו כאן ארבע שאלות על פירושו של רש"י. שאלה ראשונה, ישנם הרבה מקומות שהמילה אם היא לא רשות ורש"י לא פירש שום דבר. שאלה שנייה, רש"י בעצמו פירש בחמישה מקומות שהמילה אם היא חובה, אז למה כאן הוא מונה רק שלושה והוא אומר רק שלושה? שאלה שלישית, למה רש"י מעתיק את המילים את עמי? שאלה רביעית, למה נוגע כאן לדעת את שם בעל המאמר? עכשיו נראה את הפירוש של רש"י בסוף פרשת יתרו. פרשה הקודמת על הפסוק ואם מזבח אבנים וגומר, מביא רש"י מאמר רבי ישמעאל בפעם הראשונה, הוא ממשיך ומפרט ואומר, אם זה משמש בלשון כאשר, שהרי חובה עליך לבנות מזבח אבנים, שנאמר אבנים שלמות תבנה, וכן אם כסף תלווה חובה הוא, שנאמר והווה תאוויתנו, וכן אם תקריב מנחת ביקורים, זו מנחת העומר שהיא חובה. חולו. אז גם בפרשת יתרו, כשמדברים על המזבח, רש"י מביא שוב פעם את שלושת המקומות שבהם אם פירושו חובה ולא רשות. וגם בפירוש דבריו אלו צריך להבין. אז גם פה יש כמה שאלות נוספות. א', מדוע אינו מפרט ההוכחה שמנחת העומר היא חובה, כמו שמפרש גבי מזבח אבנים והלוואה? אז מעניין, כשרש"י מדבר על מזבח אבנים, הוא מביא ראיה שמזבח אבנים זה חובה. שלאמר, אבנים שלמות תבנה. וגם לגבי הלוואה, אהבה תאוויתנו, זה חובה. אבל לגבי מנחת העומר, הוא לא מביא ראיה שזה חובה. זו מנחת העומר שהוא חובה, לא מביא פסוק. ב', למה בחר רש"י להוכיח שמזבח אבנים היא חובה מהכתוב אבנים שלמות תבנה וגומר, ולא ממה שנאמר קודם לכן, ובנית שם וגומר מזבח אבנים? רש"י מביא את הפסוק אבנים שלמות תבנה, שזה ממקום אחר, והוא לא מביא את מה שנאמר מיד לפני הפסוק, ואם מזבח אבנים תעשה לי, נאמר מיד לפני כן, ובנית שם מזבח. אז למה הוא מביא ממרחק לחמו? ג', מהו הטעם שם שמביא רש"י גם שם בעל המאמר רבי ישמעאל? למה גם בפרשת יתרו נוגע לנו לדעת שרבי ישמעאל הוא בעל המאמר שרק שלושת המקומות הללו אם הוא חובה? מבאר הרב, והביאו בכל זה, כלל זה שאמרו רבי ישמעאל אינו כולל אלא אותם מקומות בתורה שתוכן עניינם הוא בגדר רשות וחובה. דאז יש לפרש אם הנאמר בהם באחד משני הפנים, רשות, אם כמשמעו, או חובה, אם משמש בלשון כאשר. ולהם כיוון רבי ישמעאל ממרו שכולם רשות חוץ מגימל. מה שאין כן במקומות שהאם מדבר בעניין שאינו בגדר רשות או חובה, אלא שזהו סיפור דברים מותנאי, או אפילו בדבר שיש בו חיוב, אבל מוכחה מילתא שלא נאמר בתור ציווי וחובה, הרי כל כגון אלו מלכתחילה אינם נכנסים בכללו של רבי ישמעאל, שאינו אלא באם המתפרש לרשות או לחובה. אומר הרב כאן יסוד ראשון, שמה שרבי ישמעאל אומר שאם בדרך כלל הוא רשות למעט שלושת המקרים האלה, זה רק כאשר מדברים על אם כזה שהוא או בגדר הטלת חובה, או שהוא בגדר דבר שאם תרצה תעשה אותו. אבל לא מדובר על דברים כאלה שהם בכלל לא בגדר רשות וחובה, כמו אם שהוא, אם יקרה כך וכך, שזה סיפור דברים, או שזה בכלל לא נאמר בתור גדר שהתורה מטילה עליך חובה, או נותן לך רשות לעשות משהו. אז רק באותם דברים שהתורה מטילה עלינו חובה, או נותנת לנו רשות לעשות משהו, כאן רבי ישמעאל קובע את הכלל שכל אם ואם זה רשות למעט שלושה מקרים. אבל כל הדברים, המקרים האחרים, שהתורה אומרת אם בלשון תנאי או בלשון סיפור דברים, או בדבר שהוא לא נכלל בגדר של רשות וחובה, על האם הזה רבי ישמעאל בכלל לא מדבר, כפי שהרבה יפרש לנו כל מקרה ומקרה. וכמו שמובן זה בפשטות בפסוקים, כי אם הלחם אשר הוא אוכל וגומר, אם בהמה אם איש לא יחיה וגומר, שכבר למד אותם התלמיד, אז הנה יש לנו דוגמאות. כי אם הלחם אשר הוא אוכל, שנאמר לגבי יוסף, שפוטיפר נתן לו, לא מנע ממנו שום דבר, כי אם את הלחם אשר הוא אוכל. אז שמה המילה אם, זה רק, זה מיעוט, אך, רק, הדבר היחיד שהוא מנע ממנו זה הלחם אשר הוא אוכל. אם כן, שם האם זה סיפור דברים, זה לא איזשהו הטלת חובה. גם אם במה אם איש לא יחיה, שהכוונה היא או שזה במה או שזה איש לא יחיה כשהוא עולה להר סיני. אם כן, שוב פעם זה סיפור דברים, אבל זה לא בגדר של הטלת חובה. ועוד רבים כיוצא בהם למוכח מתוכם ותוכנם שהלשון אם הנאמר בהם אינו משמש כלל לרשות או חובה, אלא במובן אחר לגמרי, אך רק או. כן, אז יש לנו עוד מקרים רבים בתורה שהמילה אם לא מופיעה בתור הטלת חובה או בתור רשות, אלא סיפור דברים, ושמה ודאי שרבי ישמעאל על, על המקרים האלה הוא לא מדבר, הוא לא כולל אותם בכלל שלו. וכן הוא הדבר בלשון אם בהכתובים דלהלן, אף שהם מסוג שונה, הלא אם תטיב סד וגומר, דוודאי שדבר זה אמרו הקדוש ברוך הוא לקין, לא בדרך ציווי וחובה להטיב מעשיו, כי פשוט הוא, אלא בתור טעם והסברה למה שאמר קודם לכן, למה נפלו פניך? הלא בידך הדבר, אם תטיב סד, ישתביק חובתך, הרי שאם זה אינו מעניין חובה או רשות. אז מה שהקדוש ברוך הוא אמר לקין, אם תטיב סד, גם פה זה לא עניין שקשור לחובה או לרשות, ודאי שעליו להטיב סד, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, ביחס למה שנפלו פניו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, למה נפלו פניך? הרי זה בידך, אם תטיב סד יהיה לך טוב, ואם לא, אז לא. כלומר, כאן, האם הוא לא בבחינת הטלת חובה או רשות. ועל דרך זה בכתובים, אם שמוע תשמעו בקולי וגומר, אם בחוקותיי תלכו וגומר, שאין כוונתם להודיע עצם החיוב לשמוע בקול השם וללכת בחוקותיו, כי חובה זו כבר ידועה ממקומות רבים בתורה. ולא בא הכתובים, אלא להתנות ולתלות בהם את השכר הנאמר לאחר זה. אם שמוע וגומר, אזי והייתם לסגולה, אם בחוקותיי תלכו ונתתי גשמכם בעיתם. אז שוב פעם, גם הפסוקים הנוספים, אם בחוקותיי תלכו, אם שמוע תשמעו, לא, התורה לא באה להטיל עלינו כעת ציווי לשמוע בקול השם, ציווי הזה אנחנו יודעים כבר ממקומות אחרים, התורה רק באה להגיד מה יהיה התוצאות של קיום או עדר קיום הציווי, ולכן כאן זה לא נכלל בגדר של חובה או רשות. זאת אומרת שבפסוקים אלו וכיוצא בהם, שהסברה נותנת שאין כוונתם ציווי על עניין החובה שבתוכנם, הרי אם שבהם הוא במובנו הפשוט תנאי וכולו, ואין לו שייכות לרשות וחובה שבדברי רבי ישמעאל. אז מתי אנחנו נכנסים לכלל הזה של רבי ישמעאל? רק כאשר מובן מהפסוקים שהתורה באה להטיל עלינו איזושהי חובה, או לתת לנו איזו רשות לעשות משהו, אבל לא כאשר התורה מדברת ביחס דבר שאנחנו כבר יודעים, ושאין כאן משום הטלת חובה או רשות, בדברים האלה ודאי שהמילה אם יכולה לשמש בכמה פירושים, והיא לא נכנסת לכלל של רבי ישמעאל, שכל אם ואם שבתורה זה רשות, למעט שלושת המקרים המוזכרים לאל. אז זה יסוד ראשון שהרבא אומר לנו כאן. מוסיף הרבא, ד' אמנם באמת דברים אמורים שהאם פירושו בלשון תנאי חולו, כשהכתוב אומרו בעניין שציוויו וחיובו כבר ידוע או פשוט מהכתובים הקודמים או שמובן מאליו. אבל כאשר הנידון הוא בדבר שחיובו אין ידוע עד הנה, הרי לא ייתכן לומר שאם נאמר בו בתור תנאי, לדבר שטרם נודע עיקר עניינו ציוויו וחיובו. אומר הרי בזה לא נוכל לומר כאשר אנחנו מדברים על דבר שלא נאמר לנו הציווי עדיין. דבר חדש. שעדיין אין עליו שום ציווי, אי אפשר לומר שהאם נאמר בתור איזשהו דבר צדדי או בתור איזשהו תנאי. כי התורה כעת מצווה עלינו על הדבר הזה לראשונה. ולכן במקרים כאלה אנחנו חייבים לשאול את עצמנו האם הזה הוא חובה או רשות, מכיוון שכעת התורה לראשונה מטילה עלינו איזה משהו, נותנת לנו איזושהי מצווה, וצריך להבין האם זה רשות או חובה. וכמו בכתוב בפרשתנו, אם כסף תלווה את עמי. אף שמצד המשך הלשון אפשר לפרשו בלשון תנאי כנעל, שאם תקיים מצוות גמילות חסדים, אזי לא תהיה לו כנושה וגומר. בכל זאת, מכיוון שעד פסוק זה לא נכתב הציווי על גמילות חסדים, הרי אי אפשר לומר שכוונת הכתוב להתנות בו, באם כסף תלווה ציווי אחר, בעוד שלא נאמר עדיין ציוויו וחיובו הוא. לכן מפרש רש"י, שאם זה חובה הוא, ומשמש בלשון כאשר, הוא דלא כל אם ואם שבתורה אינו שכל אם שבגדר רשות וחובה פירושם רשות, ושישנם עוד שני מקומות בתורה שאם הכתוב בהם הוא חובה. אז הנה דוגמה מצוינת, זו הדוגמה של אם כסף תלווה את עמי. עד כעת לא נאמר לנו עדיין הדין הזה שצריך להלוות כסף. ולכן אפילו שמצד לשון הפסוק היה אפשר לפרש שהאם כאן זה לא חובה, היה אפשר לומר ככה, אם כסף תלווה את עמי, כלומר, אם אתה תרצה להלוות כסף, אז לא תהיה לו כנושה, והאם כאן היה יכול להיות, היה יכול להתפרש בלשון תנאי. אבל מכיוון שעדיין לא נאמר לנו שום ציווי להלוות כסף, אנחנו יודעים שיש כאן כן חובה להלוות כסף, אז כאשר התורה מצירה לראשונה לציווי הזה, בוודאי שהאם כאן חייב להיות חובה. כי אי אפשר לבוא ולומר שנאמר כבר הציווי של הלוואה, וכעת אם תלווה תעשה כך וכך, עדיין לא נאמר הציווי של הלוואה. לכן מוכרחים פה לומר שאם פירושו חובה. גם בפסוק ואם מזבח אבנים תעשה לי וגומר, אי אפשר לומר שהמכוון הוא הקדמת תנאי למה שכתוב אחר כך, לא תבנה אתם גזית, כיוון שטרם ידועים החובה לבנות מזבח אבנים. וכן אין שער לפרש כזו בפסוק ואם תקריב מנחת ביקורים וגומר, כיוון שעד עתה לא ידענו על דבר מצוות מנחת העומר, אין לפרשו במובן של תנאי לנאמר לאחרי זה שיהיה אביב כלוי באש וגומר. אז גם במקרה של מזבח אבנים ובמקרה של מנחת העומר, מכיוון ששני הציוויים האלה מופיעים לראשונה בפסוק הזה, אז אי אפשר לומר שהאם כאן זה רק אם כאשר תעשה את, את הציווי הזה בלשון תנאי, אז תעשה כך וכך. מכיוון שכעת הפסוק מודיע לנו לראשונה על דבר הציווי, לכן האם חייב להיות עניין של חובה, גם בעניין של מזבח אבנים וגם במנחת העומר. נמצא שבכל ג' פסוקים אילו הרי על כוכך צריך לומר, ואם הנאמר בהם אינו כמשמעו רשות או על דרך תנאי, אלא משמש לשון כאשר לחובה. אז הנה הצד השווה שבכל שלושת המקרים האלה, יש לנו כאן שלושה ציוויים שמופיעים לראשונה בתורה, והם חובה, ולכן האם כאן הוא חייב להיות בגדר, או שזה מצווה שהיא רשות, שאם נרצה נעשה אותה, או שהיא חובה, והיות ואנחנו יודעים ששלושת המצוות האלה הם חובות גמורות, אז אומר רבי ישמעאל, בכל מקום שנאמר אם הכוונה היא שזה רשות, כל מקום שהתורה מודיעה על דבר איזשהו, על דבר איזושהי מצווה, לראשונה, והתורה אומרת בלשון אם הכוונה היא שזה רשות, אבל כאן, אף על פי שהתורה משתמשת בלשון אם, הפירוש הוא כאשר, כאשר תקיים את החיוב של ההלוואה, או של מזבח אבנים, או של קורבן העומר, אז תעשה את זה כך וכך. מכיוון שהציווי מופיע כאן לראשונה, והוא חובה, אנחנו יודעים שהאם כאן פירושו חובה. ועל פי זה יובן, מה שרשי, פרשת יתרו, מביא כתובים בהם מפורש, שגמילות חסדים מזבח אבנים הם חובה. ואינו מביא כתוב דחיוב זה בנוגע למנחת העומר. כנ"ל סעיף ב', כי בעבר פסוקים אלו בנוגע לגמילות חסדים מזבח אבנים, אינו מתכוון להוכחה שהם חובה, אלא להדגיש ולהודיע שהציוויים שבהם נאמרו להלן, ושמצוותם טרם ידועה מכתובים שנאמרו לפני, עם כסף תלווה ועם מזבח אבנים וגומר. ואשר לכן אי אפשר לפרש עם תנאי חולו כנ"ל. והיינו משום שבנוגע להם גמילות חסדים ומזבח אבנים אפשר לטעות ולומר שידענו כבר שמחויב בהם מהנאמר לפני זה. אומר הרי בכעת נבין למה דווקא לגבי עם כסף תלווה ולגבי מזבח אבנים רש"י מביא פסוק להוכיח שהם חובה. מה שאין כן בעניין שקורבן העומר רש"י לא מביא פסוק. מכיוון שדווקא בפסוקים האלה אנחנו צריכים להוכיח שהתורה כעת מצווה עליהם לראשונה. כי היה אפשר לטעות שהתורה כבר ציוותה עליהם לפני כן, ולכן רש"י צריך להבהיר לנו שזה ציווי לראשונה, ולכן הוא מצטט את הפסוק שמביא את הציווי. מה שאין כן בעניין שמלכת העומר, שמה זה פשוט שהציווי הוא לראשונה, לא היה לנו שום הווה מן הלומר שנצטווינו עליהם כבר לפני כן. כפי שהרב מסביר כעת. אז גמילות חסדים כבר נאמר באברהם כי ידעתיו למען אשר יצווה את בנה ואת ביתו אחריו לעשות צדקה ומשפט גומר. כבר נאמר איזשהו מושג של צדקה ביחס לאברהם אבינו והיה אפשר לחשוב שזה כבר גדר של חיוב ולכן האם כאן לא בהכרח הוא החיוב והמצווה לראשונה. וגם במזבח אבנים כבר נאמר ביעקב ויקח את האבן גומר ויישם אותה מצבה. נאמר כבר מושג של מזבח אבנים לפני כן. ולכן היה אפשר לטעות ולומר שהחיוב כבר הופיע לפני כן. לכן אומר רש"י לא, מה שהוזכר לפני כן זה לא בגדר של חיוב גמור ומצווה מן התורה, החיוב הוא מופיע רק כאן לראשונה, ולכן רש"י מביא את הפסוק שהחיוב מופיע בו לראשונה. מה שאין כן במנחת העומר שאין מקום לטעות זו, לא הוצרך רש"י להביא הכתוב שבו נאמר חיובה. מנחת העומר, מכיוון ש... שם אין שום סברה לומר שהדבר הזה כבר נצטווינו עליו לפני כן, לכן רש"י לא צריך להביא את הפסוק שבו נאמר החיוב, זה פשוט שהחיוב נאמר כאן לראשונה. אז הנה תירצנו כבר שאלה אחת ביחס לפרשת יתרו, ותכף נראה איך כל שאר השאלות יתורצו. על פי הסברה זו, שדברי רבי ישמעאל אמורים רק שתוכן הכתוב הוא בגדר רשות וחובה, יובן גם זה שאין הפסוק ואם יהיה יובל וגומר בכלל אלו, שאם הוא לחובה, כי היותו של יובל בזמן שנוהג הוא עניין הבא ממילא בהגיע זמנו, ואינו תלוי כלל בבחירתו ופעולתו של האדם. ולכן גם בזה לא שייך לומר שאם כוונתו לרשות או לחובה. כעת נבין למה הפסוק ואם יהיה יובל, שהוזכר מקודם כאם שפירושו הוא חובה, ואף על פי כן זה לא נכלל בכלל של רבי ישמעאל, מכיוון שאם יהיה היובל, אף על פי שהחיוב של יובל והמצוות התלויות בו הם חובה, אבל זה לא דבר שיש בו גדר הטלת חיוב. אם היובל הוא דבר שקורה, התורה אומרת שכל 50 שנה זוהי שנת היובל. ומכיוון שזהו דבר שקורה בדרך ממילא, והוא לא תלוי, אין כאן איזשהו דין של ציווי, לכן זה לא נכלל בכלל הזה של רבי ישמעאל. התורה אומרת, כאשר יבוא היובל, זה דבר שיקרה בכל אופן. אמנם מדובר כאן דווקא בזמן שהיובל נוהג, אבל מסתבר שהיובל קורה בדרך ממילא, כשמגיע אחרי שסופרים שבע שנות שמיטה, אז מגיעה שנת היובל. זה לא דבר שיש כאן איזשהו ציווי לגרום על מנת ששנת היובל תקרה. אפשר פה לציין שאומנם ברמב״ם מצינו שיש דין לקדש את היובל על ידי בית דין וכולי, אבל זה חיובים נוספים כאשר מגיעה שנת היובל. אבל עצם המציאות של שנת היובל, מסתבר שזה דבר שהוא לא תלוי כלל בשום פעולה, זה דבר שכאשר סופרים שבע שמיטות, מגיע היובל בדרך ממילא. ולכן זה לא בגדר של הטלת חיוב, ולכן זה לא נכלל בכלל של רבי ישמעאל. אמנם, אם היות שאם שביובל אינו דומה מצד פעולות האדם חולו, לשלושת אם שבמאמר רבי ישמעאל, בכל זאת, בפירוש התיבה, הרי הוא דומה להם. גם אם שביובל מפרש בלשון כאשר, והיינו מפני הצד השווה שבהם, ובכולם אין המדובר באם ספק, אלא בעניין של ודאי, אם מטעם חובה של האדם, שהוא הסוג שבאמר רבי ישמעאל, ומטעם שאינו ביד האדם, ויבוא בוודאי, במילו בוודאי יובל. ולכן כשרשי מפרש שימושה של תיבת אם הפסוק ואם תקריב מנחת ביקורים גומר, וכותב הרי אם משמש בלשון כי, והיינו כאשר, הביא דוגמה אם יהיה היובל גומר, לפי שגם שם משמש בלשון כאשר קנה. אבל ודאי שאין כוונתו להשוותם גם בעניין של חובה, שהרי אם יהיה היובל לא ניתן להתפרש לא לרשות ולא לחובה וקנה. כן, אומר הרב, אם כן מובן שמצד אחד, אם יהיה היובל הוא לא דומה לשלושת האם שפירשנו, מכיוון שהם בגדר הטלת חובה, כן, הלוואת כסף ומזבח אבנים ומנחת העומר זה הטלת חובה. אם יהיה היובל זה רק מציאות כאשר היובל יקרה, כי היובל קורה בדרך ממילא. אף על פי כן, רשי כן הביא את הפסוק הזה בתור דוגמה לאם שהוא חובה, לא לומר שזה אותו דבר שיש כאן גדר הטלת חובה, אלא לומר שיש לנו עוד מקרה שהמילה אם פירושה כאשר הדבר יקרה בוודאי, שזה לא דבר שהוא תלוי, שהוא מוטל בספק, אלא דבר שבוודאי יקרה, ולכן רש"י יכול להשתמש בזה כהוכחה, כעוד דוגמה לאם שהוא בלשון חובה, שהוא בלשון ודאי, אבל לא, הוא לא נכלל באותם שלוש מקרים שהתורה מטילה עלינו חיוב. וכן בפסוק אם כופר יושט עליו גומר, שאין אם שבו נכלל בין המנויים דרבי ישמעאל, אף על פי שזה משפטו שישיתו עליו בית דין כופר, מכל מקום לא שייך לומר שהוא חובה. אומר הרבי, גם במקרה של אם כופר יושט עליו, שנאמר לגבי שור שהרג אדם, שמטילים כופר על בעל השור, גם שם, אף על פי שהאם הוא משמע לשון ודאי, לשון חובה, עדיין הוא לא נכלל באותו גדר של הטלת חובה. למה? מסביר הרבי, הגדר דה חובה שייך רק בדבר הבא במצב רגיל ובתנאים מצויים, שאז מתאים לומר שלאדם מוטל חיוב לעשות דבר מסוים. אבל בנידון דידן, הרי כל עניין הכופר הוא בנוגע למציאות של מקרה בלתי מצוי, ויתירה מזו הפך סדרו של עולם, שכאשר יגח שור גומר והמית איש גומר, אז זה משפטו חולו. ולכן אין שייך לומר שמשפט זה לחייבו כופר ובגדר הטלת חובה על הבית דין, ובפרט זה אינו דומה להגימל שבמאמר רבי ישמעאל. אומר הרבי, אי אפשר לומר על דבר שהוא לא מצוי, דבר נדיר, אי אפשר לומר שמטילים על האדם חובה לעשות אותו. דבר כזה שהוא חיוב קבוע, כמו החיוב של עם כסף תלווה את עמי, ואפילו מזבח אבנים, שזה חיוב קבוע שיהיה מזבח, וכמו כן מנחת העומר, שזה חיוב כל שנה ושנה, אז אומרים, יש הטלת חיוב על האדם שהוא מחויב לעשות כך וכך, וזה הפירוש אם, כאשר תעשה את החיוב שמוטל עליך לבנות מזבח ולהלוות כסף וכו'. אבל אם כופר יושת עליו, אי אפשר לומר שיש כאן הטלת חיוב. התורה מטילה חיוב על בית דין שישיתו כופר, כי זה מקרה נדיר. אז אמנם כאשר זה קורה, יש חיוב על בית דין להטיל, על בית דין להטיל כופר על האדם. אבל אי אפשר לומר שיש כאן חיוב כללי. התורה מחייבת את בית דין להטיל כופר, מכיוון שזה לא דבר רגיל. במילים אחרות, דבר כזה שאנחנו יודעים שהוא יבוא, והוא דבר רגיל לבוא, אז אפשר לומר לאדם שאנחנו מטילים עליך חיוב. אבל דבר שהוא דבר נדיר, אף על פי שכאשר הוא יקרה, יש חיוב על האדם או על בית דין, לנהוג בדין מסוים, אבל אי אפשר לומר שמטילים עליהם חיוב כרגע, שכאשר יקרה כך וכך זה מה שתעשה. כי הטלת חיוב באופן כאילו שהדבר כאילו כבר נמצא לפניך, זה רק כאשר הדבר הוא דבר מצוי. כאשר זה דבר נדיר, אומרים לך דין, שאם יקרה כך וכך, הדין הוא שתעשה כך וכך. אבל אין פה גדר של הטלת חיוב, כי הדבר עדיין לא קרה, והוא דבר נדיר שיקרה. אם כן, כעת מובן, למה שני המקרים הנוספים, שרש"י מפרש שאם הוא חובה, לא נכללו בכלל של רבי ישמעאל. כי רבי ישמעאל מדבר על דברים כאלה, שהם בגדר הטלת רשות או חובה, והיה אפשר לפרש אותם או בלשון חובה או בלשון רשות, אומר רבי ישמעאל שבכל שאר המקרים זה רשות, בשלושת המקרים האלה זה חובה. המקרה של אם כופר יושט עליו, והמקרה של אם יהיה היובל, שניהם אף על פי שהם בגדר חובה, שהם לא דבר שתלוי בשום דבר, אבל הם לא בגדר הטלת חובה של התורה. אם יהיה היובל, זה דבר שיקרה בדרך ממילא, ואם כופר יושט עליו, זה דבר נדיר, ולכן אי אפשר להכליל אותו בגדר של הטלת חובה על האדם. אמנם בפירושו של תיבת אם הנאמר בכופר, היינו לעניין הוודאות שבו, אחרי שכבר עמיד שורו חולו, אינו שונה מאלו שבאמר רבי ישמעאל, ולכן פירש רשי שם, אם זה אינו תלוי, והרי הוא כמו עם כסף תלווה לשון אשר חולו. גם כאן אפשר להשתמש בזה תור דוגמה, כי לא מדובר כמדבר שהוא תלוי או שתעשה אותו או שלא. כאשר הדבר הזה יקרה ושור ימית אדם, אז יש באמת חיוב על בית דין, להטיל כופר, אבל אי אפשר לומר שיש הטלת חיוב כללית על בית דין להטיל כופר, מכיוון שזה לא דבר שהוא מצוי. ולכן שני המקרים האלה של יובל ושל כופר, הם משמשים בתור דוגמה של אם בלשון כאשר, של אם שהוא דבר שבוודאי יקרה, ואף על פי כן אי אפשר להכליל אותם בכלל של רבי ישמעאל, כי הוא מדבר על דברים כאלה שהתורה מטילה חיוב על האדם. ומעתה יש לבאר הטעם שרשי מעתיק מהכתוב גם את המילים את עמי. עכשיו נוכל להבין למה רשי מעתיק את המילים עם כסף תלווה את עמי, למה המילים את עמי נוגעות כאן. דהיינה אף שגמילות חסדים מצווה וחובה, עדיין היה אפשר לומר שאם זה פירושו רשות, היינו אם נאמר בשביל ליישב את הלשון אם, שהכתוב מה יראה גם בהלוואה לנוכרי, ושאינה אל הרשות, ומשום זה נאמרה בלשון עם כסף תלווה וגומר, שפשטות משמעותה רשות. ולכן מעתיק רשי את עמי, שעל ידי זה שולל הפירוש הנעל, כמו שמפרש אחר כך, וזה משמעו, אם כסף תלווה את עמי, תלווהו ולא לנוכרי חולו. והיינו שהמדובר בכתוב זהו רק בהלוואה לבן ישראל. ולכן על כוכך צריך לומר, שאם האמור כאן חובה הוא ולא רשות. אומר הרב, דווקא מהמילים את עמי מוכח, שהמילה אם היא חובה ולא רשות. כאילו היה כתוב עם כסף, היה אפשר, רק עם כסף תלווה. מהמילים האלה לבד היה אפשר לפרש שמדובר כאן על הלוואה לנוכרי, והלוואה לנוכרי היא לא בגדר חובה אלא בגדר רשות. אז היה אפשר לומר שמדובר על הלוואה לנוכרי, והאם כאן הוא ככל האימים האחרים בתורה שהם רשות. ולכן אומר רש"י, אם כסף תלווה את עמי, מדובר על הלוואה לישראל, ליהודי, ומכיוון שזה חובה, אז האם כאן חייב להיות לשון חובה. אמנם לאחרי כל זה, יש עדיין טעם אחר כדי ללן לפרש, אם האמור כאן הוא רשות ולא חובה, ולשלול זה באה הוספת רש"י, רבי ישמעאל אומר חולו, היינו שאי אפשר לומר כן, כיוון שמדובר ברבי ישמעאל ולשיטתו, כפי שהתבהר להלן. עדיין היה מקום לומר שאף הפי שמדובר כאן על הלוואה ליהודי, בכל אופן מדובר כאן על הלוואה שהיא בגדר רשות ולא חובה, ולכן אומר רשי, מצטט רשי את שם בעל המאמר רבי ישמעאל, שדווקא לשיטתו מובן שהאם כאן הוא חובה. וזה יתבאר באות הבאה. אז ממשיכים כאן בעוד חטא. בפרשת המן, שכבר למדע התלמיד מסופר, שמשה רבינו ציווה לבני ישראל שיניחו מהמן מלוא העומר ממנו למשמרת לדורותיכם גומר, ופירש רש"י לדורותיכם, בימי ירמיהו, כשהיה ירמיהו מוכיחם למה אין אתם עוסקים בתורה, והם אומרים נניח מלאכתנו ונעסוק בתורה, מאיכן נתפרנס? הוציא להם צנצנת המן, אמר להם חולו בזה נתפרנסו אבותיכם, הרבה שלוחים יש לו למקום להכין מזון לרעב. אז למדנו בפרשת המן שהקדוש ברוך הוא ציווה שתהיה צנצנת המן לדורות הבאים. אז מה הצורך בצנצנת המן לדורות הבאים? פירש רש"י שבימי ירמיהו, ירמיהו הוכיח את בני ישראל על זה שהם לא עוסקים בתורה, והם אמרו שהם צריכים להתפרנס, אז הוא הוציא להם את צנצנת המן, להראות להם שהקדוש ברוך הוא יש לו דרכים להכין מזון ליריעיו. ולכאורה, מוכח מפירושו זה, כי כל איש מישראל אין לו להתעסק בענייני העולם בשביל פרנסתו. כי אם יעסוק בתורה והקדוש ברוך הוא יזמין לו פרנסתו בדוגמת המן. ומובן שכאשר הנהגתו היא קוראת התורה בהתמסרות שלמה ואמיתית לתורה ומצוותיה, הרי גם פרנסתו המזומנת לו מהקדוש ברוך הוא היא שלמה בכל צרכיו, ובמילא לא יצטרך גם לגמילות חסדים, ובדוגמת אוכלי המן. ואם אין פרנסתו מצויה בשלמות וזקוק ללוות, הרי זה גוף המוכיח שלא יתנהג כדרישת התורה, אלא עסק בענייני העולם והשתדל בפרנסתו בדרך טבעי. אם כן, אנחנו מדברים כעת כמובן לבן חמש למקרא. רש"י נכתב גם לרמה של הבן חמש למקרא. אז התלמיד שכבר למד את רש"י יודע כבר מפרשת המן שהקדוש ברוך הוא יש לו הרבה שלוחים והוא יכול להכין מזון לרעיו ושהאדם לא יימנע מלעסוק בתורה. אז התלמיד יכול להבין שהכוונה היא שכל יהודי לא אמור בכלל לדאוג מענייני פרנסה, ככל שאדם יתעסק בתורה ויקיים את ציוויי התורה, לא יהיה לו שום בעיות בפרנסה, הוא לא יצטרך שום הלוואות, מכיוון שהקדוש ברוך הוא מכין מזון לרעיו, כדברי רש"י. ולכן התלמיד, כאשר הוא ידועים לו דברי רש"י האלה, הוא אומר לעצמו, למה אדם צריך הלוואה? אם הוא אדם צריך הלוואה, כנראה מדובר באדם כזה, שלא קיים את ציוויי התורה כפי שהיה אמור. לפי זה היה אפשר לומר, שאם כסף תלווה גומר אינו חובה, המקיים ציווי והוראות התורה לא יצטרך לגמילות חסדים, ולא משתי בעיקרה. ועל כל כך צריך לומר, שהמדובר הוא בזה שאינו מתנהג על פי ציוויי התורה. אז התלמיד שוב פעם, להבנתו, אדם שמתנהג על פי ציווי התורה, לא אמור להזדקק בכלל להלוואה. ולכן היה יכול לומר התלמיד שכאן מדובר באים שהוא לא חובה, כי לא מדובר על אדם כזה שחייבים להלוות לו. למה? כפי שאני מסביר, ואם כן, א', הרי זה בלתי רגיל שבן ישראל יתנהג הפך מהוראות התורה, בכללות סדר והנהגת חייו, ובמציאות בלתי רגילה אין מתאים הלשון של חובה כנ"ל סעיביו. הדבר ראשון, מבחינת התלמיד, האדם אמור להתנהג על פי הוראות התורה. זה שאדם יתנהג לגמרי שלא על פי הוראות התורה, כלומר כל סדר החיים שלו לא יהיה מיוסד על זה שהוא מקיים את ציוויי התורה, זה דבר בלתי רגיל. ולכן אי אפשר לומר שיש כאן הטלת חיוב להלוות לעני, מכיוון שהמצב שהאדם הוא עני זה לא מצב טבעי. האדם שחי על פי ציוויי התורה לא אמור להגיע למצב של עניות. ב', מכיוון שהוא חטא ופגם וכולו, יש לומר שאין חובה להלוות לו, כי אם רשות. וגם אומר התלמיד, אם האדם כאן לא יתנהג על פי ציווי התורה, אז אולי אין באמת חובה להלוות לו. ועל פי זה מנהלן שאם כסף תלווה גומר, הוא חובה שלא כבכל המקומות בתורה. אולי מדובר כאן באמת אם זה רשות, מכיוון שמדובר כאן על אדם שלא קיים את ציווי התורה. אז אומרים לו, מכיוון שלא קיימת, אז אין חובה להלוות לו. וגם זה לא מקרה מצוי ורגיל, ולכן אי אפשר להטיל פה חיוב על כל יהודי להלוות כסף. ולכן מקדים רש"י שמאמר זה רבי ישמעאל אמרו. לכן אומר רש"י, זה דברי רבי ישמעאל, ולדעת רבי ישמעאל, המושג של הלוואה הוא בוודאי בגדר חובה. איפה מצינו? מסכת ברכות, מצינו מחלוקת בין רבי ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי, ואספת דגניך, מה אתה אמור לומר? כפי שנאמר לו ימוש ספר התורה הזה מפיך, יכול דברים ככתבם, תלמוד לומר, ואספת דגניך, הנהג בהם מנהג דרך ארץ, דברי רבי ישמעאל. אומר רבי ישמעאל מסכת ברכות, אדם היה יכול לחשוב, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, כלומר שאדם יעסוק בתורה כל ימיו ובכלל לא ידאג לפרנסתו. לכן אומרת התורה, ועשתה לגניך, יש כן חיוב על האדם לעסוק גם בענייני פרנסה. זו ידעת רבי ישמעאל. חבישים בר יוחאי אומר, אפשר אדם חורש חולו תורה מתאה עליה, אלא בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתם נעשית על ידי אחרים חולו, ובזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתה נעשית על ידי עצמם, שנאמר, ואספת דגניך חולו. רבי שמעון בר יוחאי חולק על רבי ישמעאל ואומר, הפוך, אם אדם יהיה עסוק במלאכתו, הוא לא יוכל לעסוק בתורה כמו שצריך, ולכן צריך לדעת שכאשר אדם עוסק ועושה רצונו של מקום, הוא לא צריך בכלל לדאוג לענייני פרנסה. נמצא אם כן שיש מחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי שמעון בר יוחאי, האם בכלל על האדם לעסוק בענייני פרנסתו. ולדעת רבי ישמעאל, התורה כן מחייבת את האדם לעסוק בענייני פרנסה. הרי שלשיטת רבי ישמעאל, על האדם להתעסק בענייני העולם בשביל פרנסתו, הנהג בהם מנהג דרך ארץ. ואף שגם באופן זה, אם הוא מתנהג בענייני העסק הראוי, בזהירות מכל איסור וכולו, בקביעת עתים לתורה וכולו, יזמין לו הקדוש ברוך הוא פרנסתו הנחוצה לו, מבלי שיצטרך להלוואה. בכל זאת, מכיוון שצריכו להשתדל על פרנסתו בדרכי הטבע, הרי בנקל יוכל להיכשל במידת כמותה ואיכותה של ההשתדלות, ולבוא למצב שיהיה זקוק להלוואה. הוא פשוט שבאופן כזה ובמציאות רגילה כזו, שנכשל בדבר שקשה להיזהר בו, יש חובה להלוות לו. כלומר, לדעת רבי שמעון בר יוחאי, שאין על האדם בכלל חובה להתעסק בענייני פרנסה, והוא אמור לעסוק בתורה, והקדוש ברוך הוא יזמן לו את פרנסתו, אז היה אפשר לומר שענייני הלוואה זה דבר בלתי מצוי ובלתי הכרחי. אדם אז אמור לעסוק בתורה ולא יהיה לו שום חששות, ולא יהיה לו צורך בענייני הלוואה. אבל לדעת רבי ישמעאל שאדם צריך לעסוק בפרנסתו, אז אמנם אם הוא יעשה את זה בשלמות, הוא לא יגיע למצב שהוא יזדקק להלוואה, הוא לא יגיע למצב של תעני עמך, שיהיה בבחינת עני. אבל אף על פי כן, ודאי שזה דבר מצוי, אדם שעוסק בפרנסתו, יכול להגיע למצב שיהיה לו צורך בהלוואה. ולכן זה הופך להיות דבר מצוי, ודבר שחובה להלוות לו, לדעת רבי ישמעאל. נמצא איפה שלשיטת רבי ישמעאל, אי אפשר לומר שאם כסף תלווה גומר פירושו רשות. ולכן הביא רש"י עניין זה בשם רבי ישמעאל, בכדי לרמז לשיטתו שבא ההכרח לפירוש זה. כעת מובן למה רש"י מביא את בעל המאמר רבי ישמעאל, מכיוון שבזה מובן למה האם כאן הוא חובה. מכיוון שלדעת רבי ישמעאל, האדם צריך לעשות בפרנסתו, וממילא מובן שזה דבר גם מצוי וגם אפשרי מבחינת התורה, שאדם יהיה לו צורך בהלוואה. ולכן הדבר הזה הוא בגדר חיוב. מה שאין כן לדעת רבי שמעון בר יוחאי, באמת היה אפשר לטעות ולומר שחיוב ההלוואה זה לא חיוב גמור, מכיוון שאדם בכלל לא אמור להגיע למצב כזה שיהיה לו צורך בהלוואה. אז לכן רש"י מביא לנו את בעל המאמר רבי ישמעאל להכריח את העובדה שאם כאן הוא לשון חובה. אז לסיכום, הרב נתן לנו כאן יסוד בהבנה דברי רבי ישמעאל. רבי ישמעאל מדבר בדברים כאלה שהם בגדר רשות וחובה. כלומר, לא דברים כאלה שאנחנו כבר יודעים שהם חובה, לא דברים כאלה שהם בגדר של סיפור דברים, אלא כאשר התורה באה ומצווה אותנו ביחס לעניין מסוים, אז אם היא מצווה אותנו בלשון ואים, אז בדרך כלל זה רשות, ומעט שלושה מקרים שזה יהיה חובה. אבל דברים כאלה שהם בגדר של סיפור דברים, או דברים כאלה שאנחנו כבר יודעים עליהם מראש, כי התורה כבר צוותה עליהם, הם בכלל לא נכללים בגדר הזה של דברי רבי ישמעאל. ולפי זה מתורצות כבר ארבעת השאלות שבהם פתחנו. נחזור חזרה לאות א', אז השאלה הראשונה הייתה, הרי יש הרבה מקומות שכתוב אם, כמו אם תטיב סט, אם בחוקותיי תלכו וכיוצא בזה, אז שם ודאי לא מדובר על גדר של הטלת מצווה, של ציווי חדש, של הדברים שאנחנו כבר יודעים מהם, או שהם סיפור דברים, ולכן זה בכלל נכנס בכלל הזה של רבי ישמעאל. השאלה השנייה הייתה, הרי רש"י בעצמו מביא את המקרה של יובל, ואם יהיה היובל ודין כופר, אם כופר יושט עליו, שזה עניין של חובה, אז הרב הסביר, יובל זה דבר שהוא בא בדרך ממילא, אי אפשר להגדיר אותו בתור ציווי על האדם, וכופר זה דבר נדיר ולא מצוי, וגם את זה אי אפשר להגדיר בתור חיוב כללי שהתורה מחייבת את האדם לעשות, אלא כאשר המקרה הזה קורה, וזה דבר נדיר. השאלה השלישית, למה רש"י מצטט את המילים עם כסף תלווה את עמי? וגם כאן, את עמי זה ההוכחה שמדובר כאן על חיוב, מכיוון שמדובר דווקא על בני ישראל ולא על גוי. ולמה רש"י מסביר, למה רש"י מדגיש את בעל המאמר רבי ישמעאל? מכיוון שרבי ישמעאל הוא זה שקובע שאדם צריך לעסוק במלאכתו, ולכן ייתכן מצב שהוא יהיה צריך הלוואה, ואז זה הופך להיות בגדר של חיוב. מה שאין כן לדעת רשב"י, שאדם בכלל לא אמור לעסוק בפרנסתו, היה אפשר לומר שהלוואה זה בכלל לא דבר שהוא חובה אל הרשות, מכיוון שאדם בכלל לא אמור להתעסק בענייני פרנסה. אז בזה תירצנו את ארבעת הקושיות האלה, ונמשיך גם להבין את דברי רש"י בפרשת יתרו, כפי שהרי ביבהר באותיות הבאות. אז אותת. והנה לכאורה היה אפשר לומר, שאין דברי רבי ישמעאל שאם ייתכן להיות גם חובה אמורים, אלא במקום שנאמר אם. אבל במקום שנאמר ואם, בתוספת ו' המחברו למה שנאמר לפני זה, דאז פירושו לכאורה ואם תעשה באופן שונה ממה שנאמר קודם לכן, הרי מוכח ביותר שהוא ואם תלוי ורשות. אם כן, מסתבר לכאורה שאי אפשר לפרש שהוא חובה. הוא מהרי באולי הכלל הזה שאם אפשר לפרש אותו בשני פנים, או בחובה או רשות, אולי מדובר רק כאשר מדובר, כאשר הפסוק אומר אם, בלי וו המוסיף. אבל אם כתוב ואם, שזה בא בהמשך למה שנאמר לפני כן, היה אפשר לומר שאז ודאי שזה צריך להיות רשות, כי התורה אומרת דבר מסוים, ואז היא מוסיפה, ואם לא תעשה כך, או ואם יקרה משהו אחר, אז היה אפשר לומר שהוא דבר כאן איזשהו דבר, שהוא לא בגדר חובה, אלא איזשהו אופן שונה ממה שנאמר בפסוק. אז אם זה מגיע בתור המשך למה שנאמר לפני כן, יש מקום לומר שעוד יותר מסתבר שזה יהיה רשות ולא חובה. ועל זה אומר הרבי, אומנם מזה שרובם, שניים משלושת מהיוצאים מן הכלל, דרשות, הם במקום שנאמר ואם, ואם מזבח, אבל אם גם מביאים תקריב מנחת ביקורים, מוכח שגם כשנאמר ואם, ייתכן שיהיה חובה. אלא שהכלל מחדש שאינו כן. כן, אבל הרי שניים מהמקרים שלנו נאמר ואם בוו, ולכן מוכרחים לומר שגם ואם יכול להתפרש כחובה. וזהו שדייק רש"י בלשונו כל אם, ולא מסתפק בזה, אלא ממשיך ולא בתור וו המוסיף, כמו בלשון הרגיל כל צדיק וצדיק, אלא מוסיף כל אם ואם חולו. כוונתו בזה לא רק להדגיש שבכל מקום חוץ מג' רשותו, אלא להדגיש שבין שנאמר אם, בין שנאמר ואם, בשניהם חל ומחדש כללו של רבי ישמעאל. אז רב אומר כך, כל אם ואם הפירוש הוא כזה, בין אם נאמר אם, ובין אם נאמר ואם, בשניהם זה יכול להתפרש הן כחובה, הן כרשות, והכלל של רבי ישמעאל אומר שבכל מקום שנאמר אם או שנאמר ואם, אז זה רשות למעט שלושת המקרים האלה. ורש"י לשיטתו מוכרח לומר כן. עכשיו רש"י חייב לומר את הפירוש הזה כפי שנראה. הפסוק מזבח אדמה תעשה לי גומר, שלפני פסוק ואם מזבח אבנים גומר, שמדובר בו במזבח שבנו בני ישראל במדבר, מביא רש"י שני פירושים. מחובר באדמה שלא יבננו על גבי עמודים, דבר אחר שיהיה ממלא את חלל מזבח הנחושת אדמה בשעת חנייתן. אז רש"י מביא שני פירושים, מה הפירוש מזבח אדמה תעשה לי? למה אדמה? הרי המזבח היה מנחושת, אז פירוש אחד זה שהוא צריך להיות מחובר לאדמה, שלא יעמוד על גבי עמודים, ופירוש שני שכאשר חונים אז ממלאים את המזבח באדמה. הנה לפי פירוש השני היה אפשר לומר לכאורה שפסוק ואם מזבח אבנים גומר בא בהמשך לפסוק שלפניו והוא רשות. פירושו שאם תמלא את המזבח שבמדבר לא באדמה אלא באבנים לא תבנה אתם גזית גומר. אבל לפי לפירוש א', הרי אי אפשר לפרשם כהמשך אחד כי אין עניינם שווה. ואם מזבח אבנים גומר מה יראה במזבח עצמו? מה שאין גם הפסוק שלפניו מזבח אדמה. שלפי פירוש הראשון המדובר באופן בנייתו של המזבח. ויות שפירושו זה הוא הראשון העיקרי. הרי מובן שרש"י לשיטתו מוכרח לפרש את הכתוב ואם מזבח אבנים גומר בתור חובה וציווי חדש, היינו שיבנו מזבח לאחרי שיעברו את הירדן, ולא קי על זה שבנו במדבר. אומר הרבי ככה, יש לנו שני פירושים מה זה מזבח אבנים תעשה לי, כן? או שהמזבח יהיה מחובר לאדמה ולא יהיה על גבי עמודים, או שימלאו אותו באדמה. זה מזבח אדמה תעשה לי. אז או שלא יהיה על גבי עמודים, או שימלאו אותו באדמה. עכשיו, אם מדובר לפי הפירוש השני, שימלאו אותו באדמה, אז אפשר לומר שמזבח אבנים תעשה לי, בא בהמשך לפסוק, מזבח אדמה תעשה לי. כלומר, תעשה מזבח אדמה, תמלא אותו באדמה, ועל זה מוסיפים, ואם מזבח אבנים, ואם תמלא אותו באבנים, אז זה גם טוב, צריך להיות אבנים שלמות. אז אם, לפי הפירוש השני של רש"י, שמזבח אדמה הפירוש הוא מזבח שממולא באדמה, אז הפסוק הבא, מזבח אבנים, יכול לבוא בהמשך לפסוק הזה. אבל לפי הפירוש הראשון, שמזבח אדמה תעשה לי, הכוונה היא שהמזבח יהיה על גבי האדמה ולא יעמוד על גבי עמודים, אז אי אפשר לומר שואם מזבח אבנים בא בהמשך לזה. הרי זה לא קשור אחד לשני. זה לא, דבר שאומרים מזבח אדמה, שהמזבח יעמוד על גבי אדמה. ואם מזבח אבנים, מדובר על משהו אחר לגמרי. מדובר על הציווי לעשות מזבח בבית המקדש שבירושלים. יוצא אם כן, שדווקא לשיטת רש"י, לפי הפירוש הראשון, שזה הפירוש העיקרי ברש"י, אי אפשר לומר שהמילים ואם מזבח אבנים תעשה לי, בא בהמשך למה שנאמר לפני כן, וזה לא בא בתור ציווי חדש. כי זה רק יתאים לפי הפירוש השני של רש"י. אבל לפי הפירוש הראשון והעיקרי, ואם מזבח אדמה תעשה לי, הכוונה היא שהמזבח יהיה מחובר לאדמה, אז מה הפירוש ואם מזבח אבנים תעשה לי? זה בוודאי חיוב חדש. ולכן רש"י מוכרח ללמוד כפירוש רבי ישמעאל, שואם מזבח אבנים זה חיוב חדש, וזה חובה, זה לא רשות. וזהו הטעם נוסף על הנ"ל שנוגע לפירוש עם כסף, שרש"י מביא דברי רבי ישמעאל בשם אומרם פרשת יתרו, לרמז בפירושו בפסוק די יתרו, ואם מזבח אבנים, שהואם לא בא בהמשך לפסוק שלפניו, וכי אין עניינו רשות אלא חובה, יתבהר בזה שרבי ישמעאל אמרו, כי רבי ישמעאל הוא הסובר שמזבח אדמה פירושו שלא יבננו על גבי עמודים. ולכן לשיטתו אי אפשר לפרש שאם מזבח אבנים בא בהמשך למזבח אדמה שלפניו כנל ושהוא רשות. ולכן על כוכך צריך לומר שאין המדובר במזבח הנחושת שבנו במדבר, אלא בחובת עשיית מזבח אבנים בכניסתם לארץ. אומר הרי בדבר נפלא, עכשיו מובן למה פרשת יתרו רש"י אומר לנו את בעל המאמר רבי ישמעאל. כי רבי ישמעאל הוא זה שאומר שמזבח אדמה תעשה לי, הכוונה היא שהמזבח יהיה מחובר לאדמה. ולדעתו, אם מזבח אדמה, הכוונה היא שהמזבח יהיה מחובר לאדמה, אז ודאי שהמילים הנוספות, הפסוק הנוסף, ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא מגיע בהמשך לפסוק הקודם, שאם תמלא אותו באבנים, כי הרי לא מדובר על המילוי שלו, מדובר על עצם העובדה שהמזבח צריך להיות מחובר לאדמה. אז מה זה לי מזבח אבנים תעשה לי? זה בוודאי חיוב חדש. אז דווקא לשיטת רבי ישמעאל מוכרחים לומר שזה חיוב חדש. ולכן גם בפרשת יתרו, רש"י מצטט, אומר לנו את בעל המאמר רבי ישמעאל. מוסיף הרב, אמנם עדיין היה מקום לדחוק ולומר, שאף שעשיית מזבח אבנים חובה היא, בכל זאת, ואם מזבח אבנים וגומר רשותו, עדיין היה אפשר לטעון שהפסוק הזה, ואם מזבח אבנים, הוא דווקא הוא באופן של רשות. למה? אם נאמר שלפעמים הלבנה היא גם כן בכלל אבן, היה אפשר לומר שהחובה אמורה במקום אחר לעשות מזבח אבנים אינה שוללת מזבח של אבנים. היינו שהרשות לעשות המזבח של אבן או של לבנה. ולפי זה יש מקום לפרש, שהאם כמשמעו רשות, ואם מזבח אבנים ולא של אבנים תעשה לך, לא תבנה את המגזית. כי עניין הגזית ייתכן רק במזבח של אבנים ממש. אומר הרבה ככה, בעצם המזבח, ויש באמת שיטה כזאת, שהמזבח יכול להיות עשוי או מאבנים ממש, אבנים טבעיות, או מלבנים שנבנות, נעשות בידי אדם. ואז היה אפשר לפרש כך, אמנם המזבח אפשר לבנות אותו על או מאבנים או מלבנים, אבל הפסוק אומר, ואם מזבח אבנים תעשה לי, אם המזבח יהיה עשוי דווקא מאבנים ולא מלבנים, אז לא תבנה את המגזית. כלומר, אף על פי שהמילה אבן, כשנאמר בכלל מזבח אבנים, זה יכול להיות בין אבנים ובין לבנים, לשיטה הזאת, ולכן המזבח יכול להיות בנוי גם מלבנים. אבל כאן, כאשר אומרים, ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תעשה את המגזית, תעשה לי, לא תבנה את המגזית, אז ודאי מדובר על אבן ממש, כי המושג של גזית דווקא שייך ביחס לאבן. אז היה אפשר לומר ככה, שהתורה, כאן הפסוק, ואם מזבח אבנים תעשה לי, הוא באמת רשות. כלומר, אם תבחור לבנות את המזבח, לא מלבנים, אלא מאבנים ממש, אז צריך להיות שהם לא יהיו גזית, אלא שיהיו אבנים שלמות. ולכן מביא רש"י הוכחתו על חובת עשיית מזבח אבנים, ממה שנאמר, אבנים שלמות תבנה גומר. ולא מפסוק הקודם, ובנית שם גומר מזבח אבנים. כי אבן שלמה על דרך הפשט, ייתכן באבן שאינה עשויה בידי אדם, והיא שלמה בטבעה ומשעת בריאתה בידי שמיים. ומכאן שהחובה לעשות מזבח אבנים בשל אבנים ממש, על פי פשוטו של מקרא. ואם כן, על כוכך צריך לומר, שבאים מזבח אבנים וגומר אינו רשות אל החובה. הוא אומר הרבה, הנה אני אוכיח לך, לדעת רש"י, שמזבח אבנים זה לא רשות. כי כפי שאמרנו מקודם, היה אפשר לפרש, שמזבח אבנים זה רשות, כלומר, אם תבנה את המזבח מאבנים ולא מלבנים, אז זה צריך להיות לא תבנה את המגזית. אבל לפי רש"י אפשר לומר כך, כי רש"י מביא את הפסוק, אבנים שלמות תבנה. ואבנים שלמות תבנה, פירושו, בפשוטו של מקרא על כל פנים, שמדובר דווקא באבן טבעית. אז המזבח אמור כבר בכל אופן להיות מאבן טבעית. ולכן אי אפשר לומר שבאם מזבח אבנים זה רשות, שהמזבח יכול להיות בנוי או מלבנים או מאבנים, וכאן מדובר שאם בחרת לבנות מאבנים, כי רש"י מביא את הפסוק, אבנים שלמות תבנה, שזה מוכיח לנו שהמזבח מוכרח להיות בנוי מאבנים טבעיות, ואם כן חייבים לומר שבאם מזבח אבנים, זה לא רשות אלא חובה. לכן רש"י מביא דווקא את הפסוק, אבנים שלמות תבנה, כי זה מה שמוכיח לנו שהמזבח חייב להיות בנוי מאבנים טבעיות, ולכן, ואם מזבח אבנים לא יכול להיות רשות, כי אם חובה. אז לפי זה יתורצו, בוא נחזור שנייה לשלושת השאלות שהיו לנו על רש"י בפרשת יתרו, ונראה איך שהן מתורצות. אז באות ב' שאלנו, למה במלכת העומר רש"י לא מפרש, לא מביא פסוק להוכיח שזה חובה? וזה כבר תירצנו, מכיוון שדווקא במזבח ובהלוואה, היה אפשר לחשוב שהציווי כבר נאמר לפני כן, כי יש כבר ציווי קודם, או יש אזכור של המצווה הזאת לפני כן, ולכן רש"י צריך להביא פסוק שמוכיח, שמוכיח שזה חובה. כלומר, שאין כאן עניין של רשות, אבל מה שאין כאן בקורבן העומר, רש"י לא צריך להביא פסוק שמוכיח שזה חובה, מכיוון שזה לא מופיע לפני כן, אז ברור שהפסוק הזה הוא הציווי לראשונה, והוא מוכיח את החובה של המצווה הזאת. אז זה התירוץ לשאלה הראשונה. שאלנו למה רש"י מביא את הפסוק אבנים שלמות תבנה, אז זה תירצנו כעת, מכיוון שרש"י רוצה להוכיח שהמזבח צריך להיות דווקא בנוי מאבנים טבעיות, ולכן הפסוק ואם מזבח אבנים מוכרח להתפרש כחובה, ולא כרשות או אבנים או לבנים, ולכן רש"י מביא דווקא את הפסוק, אבנים שלמות תבנה, שזה מה שמוכיח שהמזבח צריך להיות בנוי מאבנים טבעיות. ולמה רש"י מביא את בעל המאמר רבי ישמעאל? כי רבי ישמעאל הוא זה שמפרש מזבח אדמה, הכוונה היא מזבח שמחובר לאדמה, וזה מה שמוכיח לנו ואם מזבח אבנים, זה חיוב חדש, והוא לא בא בהמשך לפסוק הקודם, מזבח האדמה תעשה לי, זה דווקא לדעת רבי ישמעאל, לכן צריך לצטט את בעל המאמר רבי ישמעאל. מוסיף הרבה כעת, טעם נוסף לזה שרש"י מביא דברי רבי ישמעאל בשם אומרם, מצינו פלוקתא בגמרא בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא, בכמה דברים הם רשות או חובה. היינו בעניינים שאין בהם הכרע עם פירושם רשות או חובה, שיטתו של רבי ישמעאל שיש לפרשם רשות, ושיטתו של רבי עקיבא שהם חובה. אז באופן כללי יש לנו מחלוקת בכמה עניינים בין רבי עקיבא ורבי ישמעאל, האם מצוות מסוימות הם רשות או חובה. ובדרך כלל רבי עקיבא אומר שהם חובה ורבי ישמעאל אומר שהם רשות. ודיבר רבי ישמעאל בענייננו, שכל אם ואם רשות חוץ משלושה חולו מתאימים לשיטתו, שבאם אין הכרע צריך להיות שהוא רשות, צריך לומר שהוא רשות. ולכן כל אם ואם, גם אם יש מקום לומר שהוא חובה, פירושה הרשות, ובמילא מובן לאידך גיסה, שאלו השלושה יוצאים מן הכלל, יש בהם הוכחה ברורה, מכריחה לפרש את האם שבהם שהוא חובה. כן, היות ורבי ישמעאל בדרך כלל סובר שאם זה רשות, אז כאשר אנחנו רואים שהאם הוא חובה, זה חייב להיות שזה מוכרח מהפסוק שמדובר כאן בחובה. וזהו גם הטעם הנוסף שרש"י מביא מאמר זה בשמו של רבי ישמעאל, בכדי לרמז שבאילו השלוש של מקומות יש הכרח גמור לפרש שהוא חובה. שהרי גם רבי ישמעאל שבכל מקום שאין בו הכרח סובר שאינו על הרשות, סובר כאן שהוא חובה. כמו שמוכיח רש"י מהכתובים, שבעל כוכח צריך לומר שעניינם חובה. אז זה עוד סיבה שרש"י מצטט את רבי ישמעאל. כי רש"י רוצה לומר לנו שבפסוקים האלה מוכרחים לומר שהם חובה. כי הרי אפילו רבי ישמעאל, שבאופן כללי נוטה לומר שכל אם ואים שבתורה זה רשות, וגם בשאר ענייני המחלוקות, אפילו לא בעניינים שכתוב בהם אם, אלא באופן כללי הוא נוטה לומר שדברים הם רשות, אם לא מפורש שהם חובה, ואפילו הוא במקרה הזה, במקרים האלה, מוכרח לומר שהאם כאן זה חובה, ולכן הוא מצטט רש"י את בעל המאמר, שנדע שגם לדעת רבי ישמעאל, שהוא נוטה לומר שדברים הם רשות, כאן הוא מוכרח לומר שזה חובה, ולכן זה הפירוש ההכרחי למילה אם בפסוקים האלו. כעת הרבי יסיים ביינה של תורה. מיינה של תורה פירוש רש"י זה, מחלוקת זו שבין רבי ישמעאל ורבי עקיבא בכתוב, שאין לו הכרע אם לפרשו כרשות או כחובה, יסודו בהפרש שבין אופני עבודתם. נוכל כעת להבין למה באמת רבי ישמעאל תמיד נוטה לפרש שדברים הם רשות, ולדעת רבי עקיבא דברים הם בעיקר חובה. רבי ישמעאל היה כהן גדול. עניינו של כהן הוא שמצד תולדתו בטבעו קדוש הוא לאלוקיו. והיינו שאופן עבודתו היא עבודת הצדיקים. רבי עקיבא היה בן גרים, התחיל ללמוד תורה ביותו בן 40 שנה, ומזה שעבודתו הייתה בקו התשובה. זה דבר שמבואר בהרבה מקומות, בשיחות של הרבה, שההבדל בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל, רבי ישמעאל הוא כהן מיוחס, כהן גדול, העבודה שלו זה עבודת הצדיקים, כלומר, הוא עוסק לכתחילה בעניינים של קדושה, ולא כל כך עסוק בענייני מלחמה עם דברים של הפך הקדושה, עבודת הצדיקים, ורבי עקיבא לעומת זאת הוא בן גרים, העבודה שלו זה עבודת התשובה, ולכן רבי עקיבא הוא מבטא את בעל התשובה ביחס לבי ישמעאל, שהוא מבטא את עבודת הצדיקים. אחד ההבדלים בין צדיקים לבעלי תשובה, ידועה תורת הרב המגיד ממזריץ' על מאמר הזל, שלא יאמר אדם אי אפשי לאכול בשר חזיר חולו, אבל אפשי ומה יעשה ואבי שבשמיים גזר עליי כך, שכן צריך לומר מי שלא חטא מעולם. אבל בעל תשובה להיות שסורו רע, שבו עלולה יותר ההשתייכות לרע, צריך הוא לומר אי אפשי חולו. אז המגיד ממזריץ' אומר כלל, שמה שנאמר בגמרא, שאדם לא יאמר אי אפשי בבשר חזיר, כלומר שאדם לא יאמר שאני לא מעוניין, שאין לי שום חשק לעשות עבירה, אלא להפך, הוא יאמר אני מעוניין, אבל הקדוש ברוך הוא גזר עליי שלא אעשה ולכן אני לא אעשה. זה הכלל שכתוב בגמרא. אומר על זה המגיד ממזריץ' שזה שייך דווקא באדם שהוא בבחינת צדיק. אדם שאין לו את הניסיון בעניין הזה, אז הוא יכול להגיד שאומנם היה לי רצון לעשות את זה, אבל התורה אוסרת עליי. אבל אדם שהוא מבחינת בעל תשובה, והוא יש לו נטייה לרע, אז הוא צריך להתנתק לגמרי, ולמצוא כל דרך לנתק את עצמו מענייני רע, ולכן הוא אומר אי אפשי, הוא בכלל לא אמור להיות מעוניין בעניינים של איסור. אבל דרך זה הוא גם בעניין רשות וחובה. כשהנידון הוא בצדיק, שמופרח אצלו בטבעו כל דבר שהוא הפך הקדושה, די לו בעבודתו בשאר הדברים, גם אם לא יתעסק לברר ולזכך את הדבר שאין לו הכרע. עבודתו בדבר הזה היא מבחינת רשות. וגם אם יהיה רק רשות, קרוב שיעשינו שהרי צדיקו, בדבר הזה יש כסל כדדך שיהיה חובה. מה שאין כן הבעל תשובה, שזקוק לזריזות ולזהירות יתרה, ואם היה רגיל לקרוא דף אחד, צריך לקרוא בטפים, צריך להיות חובה. אומר הרב, אצל צדיקים, העבודה באופן כללי היא נוטט לכיוון העניין של רשות. למה? משני סיבות. דבר ראשון, לא, הצדיק לא זקוק לתוספת עבודה הזאת, הוא עושה את עבודתו בכל אופן, הוא מקיים תורה מצוות ועושה את כל מה שנדרש ממנו בשלמות, אז הוא לא צריך עוד איזושהי תוספת זירוז או איזה תוספת דבר שיעשה בשביל לוודא שהוא באמת עושה את עבודתו, כי הוא עושה את עבודתו כבר, ולכן משאירים את זה בבחירתו. אומרים לו, תשמע, אם אתה רוצה להוסיף אתה יכול להוסיף, אתה רוצה להתעסק בעוד עניין אתה יכול להתעסק בעוד עניין. זה דבר ראשון. דבר נוסף, כפי שהרב מרמז כאן בסוגריים, צדיק הוא גם לא צריך זירוז מיוחד, אפילו אם הדבר הוא רשות, אם זה באפשרותו לעשות את זה, הוא בוודאי יעשה את זה, לא צריך לחייב אותו. השם כבעל תשובה, הדבר הראשון צריך להסיק אותו בכל העניינים, מכיוון שהוא צריך לסור מן הרע, אז הוא צריך לחייב אותו בכמה שיותר חיובים, המנת שלא יהיה לו חלילה איזושהי נטייה לרע. ובנוסף לזה, אי אפשר להשאיר את זה כל כך לבחירתו החופשית, אומרים לו, זה חובה, אתה חייב לעשות את זה. מכיוון שהוא עדיין לא במדרגת הצדיק. ולכן רבי ישמעאל, שעבודתו היא עבודת הצדיקים, סובר שבמקום שאין אחרי הרשות הוא. רבי ישמעאל, עבודתו היא עבודת הצדיקים, אז הוא אומר, באופן כללי צריך להשאיר את זה לבחירת האדם, ולכן הדברים שהם לא קבועים בתורה כחובה, הם בבחינת רשות. מה שאין כרבי עקיבא, שעבודתו היא בקו התשובה, סובר שחובה היא, כי כפי שאמרנו, דווקא בעל תשובה צריכה להיות לו הנטייה לחייב את עצמו בדברים נוספים. ומזה מענה ברור לאילו השואלים מטמאים ביחס להתגלותה של תורת החסידות בדורותינו אלה. וכי אח שהוא דרה? שואלים, מה פתאום אנחנו עכשיו הפכנו את העניין של תורת החסידות כביכול כאיזשהו עניין של חובה, שדווקא היום בדור שהוא נמוך יותר, אח שהוא דרה, כלומר זה דור שהוא נמוך יותר, ודווקא עכשיו תורת החסידות הופכת להיות חלק מחיי היהודי שלא התגלתה לפני כן? כי אדרבה, דווקא בזמנים אלו, מחמת החושך הכפול ומחופל שבהם, יש צורך בחיזוק רב יותר ונתינת כוחות מיוחדים כדי לעמוד נגד כל מוני החולו. דווקא כשם שרבי עקיבא אומר לנו שעבודת התשובה, אז צריך להיות בה תוספת חובות, דווקא מכיוון שהאדם הוא בעל תשובה, דווקא מצד מחיתותו, צריך להוסיף עליו חיובים נוספים, בשביל לתת אותה כוחות להתגבר, אז גם בדור שלנו, שאנחנו בבחינת בעלי תשובה, דור נמוך יותר, אז צריך תוספת חובות ותוספת עבודות, שזה העניין של גילוי תורת החסידות. ועל ידי עבודתנו בהפצת המעיינות חוצה, כעתי מר, דמלכה משיחה ובקרוב ממש.